אנחנו בדף קט"ו עמוד ב' יחסית למעלה. ואמר רב פאפה, לא נין שיהיניש מרור בחרוסת, אל תשאה יותר מדי זמן את המרור בחרוסת. נין מאגב חליי דתבלין, כיוון שיש לה חרוסת עוצמה, אז זה מבטל את כל טעם המרור, ובאינן טעם המרור ולעיקה. מספרת הגמרא עוד דבר. עד ברי ליווה רב חיסדה את רבן עוקבה ודרש, תוך כדי שהוא ליווה אותו הוא ציטט לו מקור, כתוב נטל ידה בטיבול ראשון לקרפס, נוטל ידה בטיבול שני, נוטל עוד פעם ידיים למרור, כי אמרנו שצריך ליטול ידיים בגלל שזה דבר שמטבלים אותו, אז למרות שהוא נטל ידיים לקרפס צריך ליטול עוד פעם ידיים לטיבול של המרור. אמרו הרבנן, שמו את זה רחמים, אמרו את זה לרב פאפה, אמרו אבא אלמה איתמר, נראה לומר שזה לא נאמר על אל הסדר, בניגוד למה שפירשנו, שזה סתם, אם אדם פעמיים באותה סעודה מטבל, צריך ליטול ידיים פעמיים. כי סלקא דעתך, אחא איתמר, אם תאמר שמדובר על אל הסדר, זה לא הגיוני, למה נטילת ידיים תרי זימנה, למה ליטול ידיים פעמיים? אמה שליד אחד הזימנה, נטלת ידיים לקרפס, למה זה לא מספיק טוב בשביל המרור, למה צריך עוד פעם ליטול ידיים פעם שנייה? אומר לו רב פאפה, לא, להפך, עד רבה, אני חושב ההפך, אחא איתמר, זה מדובר דווקא על אל הסדר. תיסא גדך בעלמא איתמר, שזה נאמר בשאר ימות השנה, למה יתרי טיבולים? מי מטבל פעמיים? זה לא כל כך מצוי. אלא מה? מה אתה רוצה לומר? שאחא איתמר שמדובר על אל הסדר? אז נטילת ידיים תרי זימנה, למה צריך ליטול ידיים פעמיים? הרי לכאורה, המשה ליד אחד הזימנה, הרי נטלת ידיים פעם אחת. הגמרא אמרי, אני אגיד לך למה, כיוון דמי למים הרגעת, בין הקרפס לבין המרור יש אגדה והלל, דילמה סוכי אסך לידי דעת, שם אדם יסיח את דעתו ונגע, נקודה. אז לכן יש דעה סברה כזאת, שגם אם נטל ידיים בטיבול ראשון, נטל ידיים בטיבול שני, למעשה אנחנו עושים את זה, כי אנחנו עושים כדי שורחץ, עושים אותו ברחצה, אז רחצה זה נטילת ידיים אמנם למצב, אבל בדרך אגב גם אנחנו עושים נטילת ידיים תוך כדי בשביל המרור. דין נוסף, אמר רבא, אם אדם בלה מצה בלי ללעוס, בלי לטעום, יצא ידי חובה. אם הוא בלה מרור לא יצא, כי המטרה היא לטעום את המרור. אם הוא בלה מצה ומרור ביחד, ידי מצה הוא יצא, ידי מרור לא יצא. אם קרחן את שניהם בסיב, זאת אומרת שהוא את המצא גם כן אפילו זה לא נגע לו בתוך הפה, אלא הוא לקח ואיכשהו זרק את זה לתוך פיו ובלה, אף ידי מצא נמי לא יצא, מכיוון שצריך בכל זאת שהמצא תיגע לך בפה. אמר בשימי ברשי עוד הלכה, מצא לפני כל אחד ואחד, כערת ליל סדר צריכה להיות אישית לכל אחד, מצא לי כל אחד, מרור לפני כל אחד, חרוס לפני כל אחד, ואין עוקרים את השולחן, אבל אל לפני מי שאומר את האגדה. מי שאומר את האגדה הוא אומר בשביל כולם, הוא אומר בקול רם, כולם מקשיבים, אז בשביל לגרום לו להתרכז בדבר עוקרים את השולחן והוא מלפניו, אבל כל שאר האנשים נשארים בשולחנות הקטנים שהיו בזמנם, וכל אחד עם קערת ליל הסדר אישית. אבונה אמר, כולו נמי לפני מי שאומר אגדה. ולדעתו מספיק הערת ליל הסדר אחת לאומר האגדה, לא צריך כערות ליל הסדר לכל אחד ואחד מהאנשים, וככה הלכה גם למעשה, הלכתה כרבונה. למה עוקרים את השולחן? היו נוהגים...
כשיש כמה משפחות בארבע, אז כל אבא מקבל...
כן, אפשר. למה עוקרים את השולחן? בכלל, למה בזמנם היו עוקרים את השולחן? אמרו דברי עיניי, כדי שיכירו התינוקות וישאלו. באמת מספרת הגמרא שאבא, כשהוא היה ילד קטן, אבא יתיב קמי דרבא, וחזה ראה דקמד לתחה מקמי, ראה שבתחילת האגדה, בתחילת המגיד, הורידו, הוציאו את השולחן מלפניו. אמר אבא, רגע, עדיין לא אכינה, לא אכלנו, היה ילד קטן, תמיד, שהרבא עשה קידוש, פתאום מוצאים את השולחן, רגע, אבא, לא אכלנו. אתו כמה היה קרטקה, מה אתם עוקרים את השולחן? מכמן? אמר לי רבא, מצוין, פתרת אותנו מלומר מה נשתנה, כאילו הצלחנו, המטרה הושגה. שאלת מה להשתנה, זה בדיוק המטרה.
איך
עושים
את זה? איך מרוויחים את התופת היום?
עושים הפתעות, מפתיעים. נכון, אז זה דברים מיוחדים. אז הספרדים מגביעים את הקערה, זה מיוחד, הילדים מסתכלים, מה זה, זה מוזר, זה עושים כל מיני דברים לא שגרתיים, מחלקים ממתקים, נכסים.
חמש דקות כבר שואלים למה לא שואלים.
כן, אמר שמואל, לחם עוני, כתוב לחם שעונים עליו דברים. זאת אומרת, המצה היא תשתית ל להגדה, ולכן אנחנו נוהגים שבתחילת ההגדה אומרים על החמניה, ועל הלחם הזה, הלחם עוני, אומרים את כל ההגדה. למעשה כל, מהלך כל ההגדה כמעט לגמרי צריך שהמצות יהיו מגולות. זאת אומרת שהגדת המצה, הגדת ההגדה היא על המצה. כאן המייחי לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. דבר אחר, לחם עוני, בכתיב חסר, אני כתיב. מה אני דרכו בפרוסה? שאני מביאים לו לחם, אז הוא לא אוכל הכל בבת אחת, כי הוא משאיר ליתר ביטחון למחר, אף כאן בפרוסה. ולכן אנחנו מברכים על אכילת מצה, על מצה שבורה, עושים יחץ בתחילת המגיד, וכשאנחנו אוכלים אנחנו לוקחים מצה, מברכים על מצה שבורה. רק נוהגים לעשות שתיים שלמות ואחת שבורה ביניהם, כדי לצאת ידי חובת לחם משנה. דבר אחר, מה דרכו של אני? הוא מסיק ואשתו אופה. זאת אומרת שהם ממהרים באפייה של הדברים, עושים את זה בזריזות. אף כאן עמי, כשמכונים מצה, צריך להכין אותה בזריזות, לא להשתאות שלא יחמיץ. אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה. למדנו במשנה שמביאים חרוסת, ואמרה המשנה, אף על פי שהחרוסת היא לא מצווה. ואם זה לא מצווה, משום מה מייטל, אז למה להביא אותה בכלל? אמר רבמי, אמרנו משום כפה, בגלל החריפות של המרו, אז עניין טכני כזה, עניין תועלתי, יש חריפות חזקה, אז להוציא את העוקץ מהמרו, צריך חרוסת, אבל זה לא מצווה. אמר רבסי, אם באמת אדם סתם ככה בחיים רוצה להוציא את החריפות של המרו, כפה דחסה, אז הכי טוב נגד זה, זה חמה. חמה זה צנון. קפה דחמה, מה עושים חריפות של צנון? קרתי. קפה דקרתי, חמים, מים חמים. קפה דקולו חמים, דווקא דקולו חמים. כל החריפות של כל הדברים בעולם, מים חמים עוזרים נגד שתות מים חמים, זה מבטל את כל החריפות של כל המשקאות, של כל המאכלים. טוב, ועד שהמים מתחממים, בינתיים תזרוק איזה לחש טוב, וזה כבר בתוך יזה. עד אחי וחיני מאחי, קפה קפה, דחיר נלך, אני זוכר אותך, אותך את החריפות, ולשב בנתייך את שבע הבנות שלך, ולתמון נקלת, שמון הקלות שלך. זה משפט לחש. לחש לבטל חריפות. אם אתה נתקל פעם באיזה סחוק כזה, שעושה לך את המוות, ישר תגיד, קפה קפה. כן, החריפות קשה.
נגיד אותה לא קפה וזהו, נגמר, לא?
עצם הטיבול הקטן הזה כבר מוציא את הארס?
מה?
עצם הטיבול הקטן הזה כבר מוציא את
הארס? בחרוסת. כן, הוא רוצה,
כן,
אף
פעם לא לעשות את המרור בחרוסת.
כן, אבל משהו שם, אומר הגמרא, אמרה, ראינו בעמוד הקודם שאפילו הריח, אפילו קצת הריח של החרוסת כבר עושה משהו. לעומת זאת, רבי אלעזר ברבי צדוק חולק על חכמים וסובר שהחרוסת היא מצווה. למה יש מצווה? רבי לוי אמר, זכר לתפוח. כתוב שהיו יולדות תחת התפוח האורתיך, ובחרוסת צריך לשים תפוחים. רבי יוחנן אמר, זכר לטית. אמר רבי, אינכך צריך לקירוי. מצד אחד צריך לשים תפוח בפנים, שצריך קצת חמיצות, זכר התפוח. מצד שני צריך לסימוכי, שזה ייראה כמו טית, לקירוי זכר התפוח וסימוכי זכר הטית. תנו כתד רבי יוחנן, תבלין, גם מוסיפים, היו מוסיפים תבלין שנראה כמו קש, זכר לתבן. היו לוקחים עלים קטנים של, טיפה גיבולים קטנים של קינמון או של זנגביל, כל מיני דברים כאלו, וקודשים שמה, כמו זכר לתית, לקש היו קודשים אותו ונכנסים בפנים. אז למשל היום לרסק תפוחים, לקטוש גוזים, כל הדברים האלו יוצרים גם זכר לתבן. והחרוסת זכר לתית. מה אומר לעזר בצדוק? ככה יאמרו את הגרי ירושלים כדרי חרך, לא יודע, זה שם אנשים שיושבים ומוכרים בחרך. רש"י אומר שחרך זה כמו החלון. בואו תלו לכם תבלין למצווה, זאת אומרת שעם ישראל מתייחס לחרוסת כמצווה, וכך הלכה. מזגו לו כוס שני, מזגים את הכוס שני של ארבע כוסות, זה הזמן למגיד. וכאן הבן שואל את אביו, אם אין דעת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה על הזה מכל עוד שבכל עוד אנחנו אוכלים חמץ ומצה על הזה כולו מצה, שבכל עוד אוכלים שער ריקות על הזה נרור, כל עוד אוכלים בשר צלי, שלוק ומבושל על הזה כולו צלי, שבכל עוד לא אנו אנו חייבים להטבל אפילו פעם אחת על הזה שתי פעמים, לפי דעתו של בן, אביו מלמדו. מתחילים את ההגדה בגנות ומסיים בשבח, ודורש מהרמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. תנו רבנן, אם חכם בנו, שואלו, אם אין חכם, אשתו שואלתו, ואם לאו, הוא שואל לעצמו. אפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בלכות פסח שואלים זה לזה. מה נשתנה וכולי. כתוב, מה נשתנה שבכל הלילות מטבילים פעם אחת, עלה זה שתי פעמים. מה, כל הלילות חייבים להטביל פעם אחת? מתקיף לרב עתו כל יום הלא סגד אלא מטבל אחת השינה חייבים להטביל. אלא מה רבה הכי קטני, שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת. הלילה הזה חייבים לטבל שתי פעמים. רגע, הוא מתקיף לרב פסח. מי שואל את השאלה הזאת? הרי מי ששואל את השאלה הזאת זה הילד. וכי הילד חייב, אתה יכול להגיד לו חייבים, חייב לדרדקה, הילד שר חייבים לטבל, הרי הוא לא חייב, עושים את זה בשבילו. אלא אמר ספרה הכי קטני, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. בדרך כלל אנחנו לא מטבילים, והלילה משום מה מטבילים שתי פעמים, כך אנחנו נוהגים. מתחיל בגנות המסיים בשבח, מה בגנות? רב אמר בתחילה עובדה עבודה זרה היו אבותינו, שמול אמר עבדים היינו. ואנחנו נוהגים את שני הפירושים. אמר לרב נחמן לדרו עבדה, לעבד שלו דרו, עבדה דמפיק למרי לחירות, אם אני אשחרר אותך לחירות, ויאבי לי כסף, לא רק שחרר אותך, אביא לך גם כסף וזהב, מה היא באה לי, מה היית אומר אם הייתי עושה לך את זה? אמר לי, באי לא יודעו לשבחו, הייתי משבח אותך כל הזמן. הראשונים מוחקים את השורה הבאה, פטרתן, הראשונים מוחקים את זה, פתח ואמר, עבדים היינו. זאת אומרת, הוא השתמש בעבד, ככה בשביל להמחיש את חובת ההודעה כלפי ריבונו של עולם. רמן גלילה יאמר כל שלא אמר זה השבח, הנה הגנות עבדים היינו, זה גנות עבודה זרה.
לא, דרך הסיפור של העבד.
לא, זה בשביל השבח, רוצה להעצים את ה...
אבל אם כבר היינו צריכים שהעבד יגיד גם על הגנות.
שגם על הגנות, נכון. רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו אין פסח מצה ומרור, על פסח על שום שפסח המקום לבתי עבדי מצרים שנאמר מתאים זבח פסח להשם, מצה על שום שנגרם בתי מצרים שנאמר פיוטה בצק מצרים מרור, על שם שמרור המצרים לחייה בתיים למצרים, וכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים שנאמר והגעת אל מתך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה שני בצאתי מצרים, לפיכך אנו חייבים להודות לו הלל שבח לפר ומרמר וכל הלס למי שעשה לעבדי נעלם תנדים ההן מוציאה למעבדות לאחרות מהגון לשמחה מעבר ליום טוב מאפלה לאור גדול משבוד לגודיו ואמר להם הללויה. אז לכן מיד אחרי המגיד אומרים הללויה, אומרים קצת מהלל, לא את כל ההלל אבל באופן כאילו ספונטני חייבים להגיד משהו של שבח, אומרים הלל עד איזה חלק מהלל, עד אחד הוא אומר בית שם אומרים רק את הפרק הראשון של ההלל עד אין הבנים שמחה, ובית הלל אומרים גם את הפרק השני עד חלמיש למים ומים. אחרי שאומרים פרק או שניים של הלל אנחנו נוהגים שני פרקים, חותמים ברכת גאולה. מהי ברכת גאולה? רבי טרפון אומר אשר גאלנו וגאל את אבותינו מצרים, אבל הוא לא היה חותם מילו רבי עקיבא אומר לסיומת אחרת, כן השם אלוקינו כמה אתם יגנו מועדים רגילים אחרים רבים לקראתם שלום שמחים מן הנכסים ועבודותיך ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ברוך אתה השם גאל ישראל. אז ככה אנחנו נוהגים כרבי עקיבא. כן, במוצאי שבת אומרים פסחים וזבחים, במוצאי שבת אז אומרים פסחים וזבחים, בשנה אומרים זבחים ופסחים. כמוצאי שבת היה אסור בשבת להכין את הזבחים, את השלמים, רק את הפסח. אז קודם כל היו אוכלים קורבן פסח ואז את השלמים. אמר רבא צריך שיאמר ואותנו הוציא משם, כדי שיהיה ברור שלראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. עוד הלכה אומר רבא, כשאומר מצה צריך להגביה את המצה, כשאומר מרור צריך להגביה את המרור, אבל כשאומר פסח בשר לא צריך להגביה את הבשר עצמו, לא להגביה, כי זה מבלבל ש... שזה זה רק זכר לפסח, זה לא הפסח עצמו. ולא עוד, יותר גרוע, שנראה כוח אל קודשים בחוץ, אתה אומר פסח זה משמע כאילו זה הקורבן פסח, זה מבלבל. עוד הלכה, אמר רבך בר יעקב, סומה פטור מלומר אגדה, כתיבך בעבור זה וכתיבתם בינינו זה. בבין צורר ומורה המשנה בסנהדרין אומרת שאם ההורים חס ושלום עברים, הם לא יכולים להכיל דין בין צורר ומורה, כי הם צריכים להיות מסוגלים בינינו זה להצביע עליו, הם לא יכולים כי הם עברים. מה להלן פרט לסומה? אף כאן פרט, גם כאן בעבור זה פרט לסומה. זאת אומרת, לפי הדעה הזאת, כשאדם רוצה לומר בעבור זה עשה השם לי, בעבור זה הכוונה בעבור המצה והמרור, ולכן הוא צריך להיות מסוגל לסמן על המצה ומרור ולהגיד, הנה בשביל זה הוציא הקדוש ברוך הוא אותם למצרים, ולכן סומה לא יכול לעשות את זה. שזה גמר, הנה ואני בדקתי, אומר מרימו, שאלתים לרבנה דבר רב יוסף, תדמי שרב יוסף שהיה סומה, מן דאמר אגדה ברב יוסף, אמרו רב יוסף, רב יוסף אומר את האגדה ולא אומרים שהוא פטור מלומר אגדה, ומן דאמר אגדה ברב ששת שגם היה סומה, אמרו רב ששת. זאת אומרת שהם כן אומרים אגדה. זאת אומרת, כשכסב רבנן מצא בזמן הזה דרבנן, חייבים לומר שכל חיוב מצא בזמן הזה הוא רק דרבנן, ולכן אני לא מחויב לפסוק בעבור זה. בעבור זה, זה בדאורייתא, כשאתה חייב מצא מדאורייתא אתה צריך להיות מסוגל להגיד בעבור זה, אבל היום מצא היא רק דרבנן, ולכן אתה לא חייב להגיד, לא צריך להיות מסוגל להגיד בעבור זה. אז מה יוצא? שרווחה שאומר שהוא סומה פטור, רווחה ויעקב סבר שזה מצווה, מצא בזמן הזה דאורייתא ולכן צריך להגיד בעבור זה, זה לא נכון לחשבון שאתה עושה. הרי רווחה ויעקב הוא זה שאמר מצא בזמן הזה דרבנן, כן, אבל אפשר לומר שהוא סבר כל זה תקון רבנן, כן דאורייתא תקון. כלומר, כיוון שמדאורייתא צריך להיות מסוגל להגיד בעבור זה, אז גם כשמצא דרבנן עיוור שלא יכול להגיד בעבור זה לא יאמר. טוב, רב ששת ורב יוסף, מה שיטתכם? הרי לכאורה נמי, ודאי סברה נכונה היא לומר שכל תקון רבנן כן דאורייתא תקון. אתה כמה אחי אשתא, זה לא נכון. בשלמה אתה, אנחנו חולקים על כל הפרשנות של כל הסיפור, על נקודת המוצא בכלל שאמרת. מה זה המילה בעבור זה? מה זה זה פה? בבן סורר ומורה, כשאומרים את המילה זה, הכוונה לבן. למעמידה וללמכתב בננו, אז למה כתוב בננו זה? זאת אומרת שהכוונה בינינו זה שהם צריכים להיות מסוגלים להצביע עליו, ולכן שמה מינה פרט לסומים מודעת, אז זה בא למעט סומים. אבל אחה, פה בעבור זה, זה לא מה ש... זה לא מה שאתה חושב. אי לב בעבור זה, מה לכתוב? מה זה בעבור זה? הרי בעבור מצא ומרור הודעת, בעבור זה אין הכוונה בעבור זה להצביע, אלא בעבור הכוונה באופן כללי בשביל לקיים מצוות מצא ומרור אנחנו יוצאים ממצרים, יצאנו מצרים. זאת אומרת שזה, זה לא בא לסמן מצה ומרור ספציפיים, אלא את מצוות מצה ומרור, זה הכוונה בשביל לקיים את המצוות. אבל לא, זה לא בא לסמן מישהו מסוים, חפץ מסוים, ולכן גם סומה יכול וצריך לומר אגדה.
נראה גם מוזרים אתה מצפיע עליו,
כן, לא. זה הוליד ויכוח גדול, האם לומר את האגדה של פסח בשבת הגדול. מנהג, יש מנהג של חלק מעדות אשכנז לומר את האגדה, להגיד את כל המגיד בשבת הגדול. ככה הרמ"א מביא. הגר"א אומר לא. הגר"א אומר, מה אתם אומרים? הרי כתוב בעבור זה. בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. אז הוא אומר, חלק ממצוות אגדה זה להתייחס למצה ומרור שנמצאים ולומר אגדה. הוא אומר, בשבת הגדול אין פה לא מצה ולא מרור. לא, אומר, לא אמרתי, אל תאמר, אלא, כאן רק אז אומרים.
מה המנהג מתחילה לעשות להגיד את זה?
חלק מהשבת הגדול, זה בכל זאת הודעה, יש איזו הודעה על דברים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. אז זה גם טוב להכנה. אבל אדם אומר, אל תגיד, זה לא טוב.
אשר, הם לא חוזרו
לדבר לסדר
גם?
ברור שחוזרים.
מה הבעיה?
חזרה גנרלית, לפני ליל הסדר. אמר רב חיסדא, אמר רבי יוחנן, יש המילה הללויה שאנחנו אמרנו במשנה, לפיכך חייבים לומר לפניו הללויה. המילה הללויה והמילה כסיה שמופיע בסוף פרשת בשלח, כי יד על כסיה מלחמה לשם בעמלק מדור דור, והמילה ידידיה שזה שם של שלמה, קדוש ברוך הוא קורא לו שלמה ידידיה בספר שמואל ב', שלושת המילים האלו זה לא שתי מילים. אני חושב, אומר רב חיסדא, שזה מילה אחת. זאת אומרת, זה לא הללויה או כסיה, אלא זה מילה אחת, נפקא מינה, שזה לא שם השם. אם אתה אומר שזה שני מילים, אז זה הללו ושם השם. אבל זאת אומרת, הללויה זה מילה אחת, אז זה לא שם השם. אין בזה שם השם.
זה נפקא מינה למשפטים ידידיה עם מכה.
נכון, לא צריך, לא צריך.
איפה אם הוא כותב הוא יותר מסתבך, כאילו?
לא, יותר מסתבך, אבל לא, אין צורך. רב אמר, אני מסכים איתך לגבי, אני מסכים לגבי כסייה, וגם לגבי המילה מרחביה. אני, כן, גם מן המצר קראתי יא ענני במרחביה, אני גם מסכים שזה מילה אחת. רב אמר, רק את המילה מרחביה. מרחביה אני יודע לומר שזה מילה אחת. ויבא אלו, מרחביה לרב חיסדא. רב חיסדא לעומת זאת לא הזכיר את המילה מרחביה. מה הוא חושב על המילה הזאת? לא יודעים, תיקו מה דעתו בנושא הזה. יבא לו ידידיה לפי רב, גם כן רב לא התייחס למילה ידידיה. מאי? תשמד אמר רב, ידידיה נחלק לשניים. אז רב חולק על רב חיסדא. רב חיסדא ורבי יוחנן אמרו שידידיה זה מילה אחת, והוא סובר זה שתי מילים, ולכן ידיד זה חול ויה זה קודש, זה שם השם. יבא הללויה, הללויה לרב, מה אתה עושה עם הללויה? תשמד אמר חזינה טילי דווי חביבה, אני ראיתי את התהילים של רבי חייא וכתיב בהו הללו בחד גיסה ויה בחד גיסה. אני רואה שהוא בתהילים שלו פיצל את המילה הללויה לשניים, זאת אומרת שהוא חלק על רבי חייא בשם רבי יוחנן. זה פה ויכוח איך לראות את המילה הללויה. לכאורה זה פליגה, זה חולק רבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי הללויה? אין הכוונה הללו י"ק, אלא הללויה הכוונה לשון רבים, הללו בילולים הרבה. הללויה זה ריבוי של הללים. אז יש פה ויכוח איך לפרש את המילה, האם הכוונה זה בעצם שתי מילים להלל את השם, או שהכוונה הרבה הרבה הילולים. האמת אומרת הגמרא שרבי יהושע בן לוי עצמו סותר את עצמו, פליגא דרדיה ידידי. אמר רבי יהושע בן לוי, בעשרה מאמרות של שבח נאמרו ספר תהילים, בניצוח, למנצח, בניגון, במשכיל, במזמור, בשיר, באשרי, בתהילה, בתפילה, בהודעה, בהללויה, וגדול מכולם הללויה שכולל שם, שם השם ושבח בבת אחת. אז רואים שרבי יהושע בן לוי עצמו נוקט שיש הללויה שבתוכו שם השם. אז יש פה שתי סתירה ברבי יהושע בן לוי. בכל אופן יש פה שתי גישות לפרש את המילה הללויה. אמר ויהודה אמר שמואל, שיר שבתורה, שירת הים. אנחנו יודעים שמי שאמר את זה, משה וישראל אמרו בשעה שלו מן הים. אבל ההלל הזה, מי אמרו? נביאים שביניהם, בתוך שירת הים היו כמה נביאים, והם תקנו, בתוך כדי שירת הים, הם תקנו תקנה לומר לישראל את השיר הזה. אז ההלל שאנחנו אומרים, זה לא דוד המלך כתב אותו, אלא כתבו אותו הנביאים שהיו בזמן קריאת ים סוף. מרים הנביאה, אהרון, לא יודע, כל מיני נביאים. שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, הכוונה על כל מועד ומועד במועדים, ועל כל צרה וצרה. מצד שני גם כשנגלים מצרה, אז יש שתי בחינות של הלל. יש אמירת הלל על חגים, ויש אמירת הלל על הצלה מצרה. שתי סוגי הלל. צרה שחלילה לא תבוא על ישראל, כשנגלים אומרים אותו על גאולתם. תניא רבי מאיר אומר, כל תשבחות אמורות בספר תהילים כולן דוד אמרם, שנאמר קלו תפילות דוד בן ישי. אל תקרי קלו אלא כל אלו. הלל זה מי אמרו, את הלל מי אמר. רבי יוסי אומר, מה? אבל כל ספר נכתב, יש חמישה ספרים וכולם מסתיימים ככה במילים קלו. כולם.
הלליה.
וגם, כן, אבל כל הספרים קלו, תפילות אבי מלישה.
כן, לא, רק נכון. אני מכיר מקום
אחד, לא יודע. אפשר להסתכל. רק ספר שני? העין בית מסתיים ככה, ספר שני מסתיים ככה, קלו תפילות דוד בן ישי. אז אתם צודקים שזה לא נאמר, זה נאמר רק בסוף הספר השני. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר שכל כל אלו אז מר דוד.
הרואים שיש אסף, נכון?
כן, כן,
יש עשרה אנשים, אדם הראשון.
כן, כן, כן.
זה חיבור של שדוד, איך אומרים, חיבר אותו.
כן.
סידר אותו.
הלל זה מי אמרו, אבי יוסי אומר, אלעזר בני אומר שמשה וישראל אמרו בשעה שלו מן הים, וחלוקים חבריו לומר שדוד אמרו. ונראים דברם מדבריהם, שהלל הוא שיר עתיק יומין, הרבה לפני דוד. למה? מה עשו עד שדוד הגיע, מה לא אמרו הלל? אפשר שישראל שוחטים את הפסחים, נוטלים לולה ולא אומרים שירה? דבר אחר, פסלו של מלכה עומד בבכי וישראל אומרים את ההלל. מצד שני, יש סברה לומר שזה לא נאמר בימי דוד, זאת אומרת עוד סברה שזה לא נאמר בידי דוד, כי בימי דוד היה פסל מיכה בדן, ואז מה הסיבה לחגיגה? צריך להיות עצובים, מה אתם אומרים הלל? יותר נראה לומר ששתי סיבות, אם כן, שההלל הוא תקנה עוד בימי, כשקודמים לדוד בימי קריאת ים סוף. גם בתהילים אין מוקדם ומאוחר. תנו רבנן כל שירות תשבחות שאמר דוד בספר תהילים. רבי אליעזר אומר כנגד עצמו, אמרם זה הודעות אישיות. רבי יהושע אמר כנגד הציבור, הודעות על כלל ישראל. וחכמים אומרים יש כנגד הציבור ויש מהם כנגד עצמו. אמרות בלשון יחיד, אז הם כנגד עצמו. אמרות בלשון אומרים כנגד הציבור. ניצוח וניגון לעתיד לבוא. כשאתה רואה ניצוח וניגון, זה דברים ששבח על העתיד. משכיל, כשנאמר משכיל בתהילים, זה על ידי מתורגמן. לדוד מזמור, כשכתוב לדוד מזמור, הכוונה בלמדר שעד על השכינה, קודם כל היה לו שכינה, ומתוך השכינה אחר כך אמר שירה. מזמור לדוד מלמד שלא הייתה לו שכינה, כי הוא היה לא מספיק שמח. אז הוא קודם כל אמר שירה כדי לשמח את עצמו, ואחר כך שרתה עליו שכינה. ללמדך שאין השכינה שרולה מתוך עצלות, לא מתוך עצבות, אלא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. שנאמר, ותה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותל אביד השם. אמר ביהודה אמר רב, וכן לדבר הלכה, צריך שמחה של מצווה. אמר רב נחמן, וכן כדי שיהיה לך חלום טוב, כדאי לך לישון מתוך שמחה של מצווה. הנה, ואיך שמחה, הרב גידל אמר רב, כל תמיד חמש לפני רבו ואין שפתותה נוטפות מור תכוונה. כשאתה יושב לפני הרב אתה צריך להיות כולך מלא מרירות ויראה. שנאמר ספתותיו שושנים נוטפות מור עובר, אל תקרי שושנים אלא שש שונים, אל תקרי מור עובר אלא מר עובר, צריך שיהיה מר, מר לך כשאתה יושב ולומד, לא קשה. אבי רבא התלמיד, הרב מצידו שיהיה שמח, התלמיד שיהיה מלא עירה. והיא בהיתם אב ורב ורב, שניהם ברב, לא קשה. מי כמד יפתח, לפני שמתחיל השיעור, בשביל ליצור אווירה נעימה, תגיד איזה מילתא דבדיחותא, לבטר דפתח, אחרי שמתחילים את השיעור, צריך להיות מלאים עירה. כי עד הרב המקמד יפתח מרבנה, ממלתא דבדיחותא, בת חור רבנה, וסוף יתיב באימתה, ופתח בשמתה. טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.